מקסימים, מקסימים, באמת.
טוב. רגע, שבוע הבא, לא, שבוע הבא יש לי, בסדר. שבוע אחרי זה שאני צריך. איפה היינו בכלל?
169.
100? סוף סוף מישהו. נכון, לא התקדמנו.
יופי.
169, זה נכון, לא התקדמנו. דיברנו על הדף הריק, לא? דף חשוב ביותר. טוב, אז אנחנו נקרא את זה שוב. הבעיה המוסרית היא הבעיה שאדם צריך לפתור במהלך היום השביעי של ימי המעשה. בורא העולם אינו מבקש מן האדם לעסוק במטאפיזיקה או בתיאולוגיה, הוא אף אינו מבקש ממנו להתבונן התבוננות שכלית בערכים. הוא פשוט מבקש מן האדם להקים הלכה למעשה בעולם הזה, בעולם העשייה, חברה, מושתתת על אותם ערכים מוחלטים הקיימים במחשבת הבריאה, בעולם האצילות. יחס תקין בין אדם לחברו בכל המישורים יגלה כבר בהכרח שהיחס בין האדם הנברא לבורו גם הוא תקין. ואנחנו נראה את זה בהמשך עם הדוגמה של קין והבל, מה שהתחלנו כבר להסביר לפני זמן מה. אבל כאן יש לנו את כל הדברים. לא התבוננות שכלית, זה לא עניין של כנסים, זה לא עניין של דיונים אינסופיים כפי שהיו במהלך מאות שנים. עניין של פשוט הלכה למעשה. והדגש כאן הוא על החברה, לא על הפרט כזה או אחר. נורא 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 קל להיות ברמת הפרט צדיק גדול, כן? פשוט עולים על איזשהו אר, מתבודדים וזהו. מה כבר אפשר לעשות? נזק? כמעט ולא. אבל זה לא על זה מדברת התורה. האתגר זה החברה, וזה מה שקשה אולי להבין. התורה עוסקת בפוליטיקה, איך בונים חברה. היא לא עוסקת בשניצל אלא בפוליטיקה. גבלת, רבנים לא צריכים לעסוק בפוליטיקה, אבל במובן האמיתי של המילה, כן, הפוליס זה הניהול העיר. צריך לעסוק בפוליטיקה, מה לעשות? וגם מה שקורה בפרשות של חומש דברים, כן? מי שעוקב אחרי הדברים האלה, יש שני נושאים עיקריים. אחד, עבודה זרה, והשני, איך מקימים מדינה. מה צריך להיות במדינה, מה צריכה להיות ההתנהלות. שלטון כזה, שלטון אחר. אפשר לדון בכל הדברים האלה, אבל זה מה שהתורה רוצה. וזה מה שיש לה להגיד לדור שנכנס לארץ. איך אתם הולכים להקים חברה? כן? והחברה הזאת צריכה להיות חברה מוסרית. וזה האתגר הגדול. כי ידוע הפתגם שפוליטיקה ומוסר לא הולכים ביחד. באה התורה ואומרת בדיוק הפוך. אין פוליטיקה בלי מוסר, כי אחרת זה לא יהודי. כן? אבל התרגלנו במהלך הדורות. והשפעת התפיסה הנוצרית זה אחד מהנקודות המחלוקת העיקריים בין היהודים ובין הנוצרים הראשונים, כן? האם התורה מדברת לפרט או מדברת לכלל? התורה מדברת לכלל, בתוך כדי הכלל לפרט, אבל זה לא תורה של הפרט, כן? תורה של הפרט, עוד פעם, אפשר בקלות להמציא, לא צריך שום גילוי, שום כלום בשביל הדבר הזה. יש במדבר יהודה, כל פעם שהולכים לבקר שם, אומרים, הנה כאן חיו נזירים כאלה, קט כזה, קט... זהו, זה בדיוק זה. זה לא מה שהתורה אומרת. כי קהילה של קדושים זה קהילה של קדושים, נקרא כנסייה.
לגבי עם ישראל,
2000
שנה, הם לא יכלו ליישם את הדבר
הזה. אנחנו אף פעם לא יישמנו, למען האמת, כן? לא ב-2000 שנה של הגלות, וגם כשהיינו פה. זה חזון. זה חזון. כי אם היינו כבר אחרי הדבר הזה, היינו אחרי היום השביעי, והיינו מדברים כבר על דברים אחרים. אז זה חזון. זה עדיין בגדר של חזון. כן? מי שבא ואומר שאי פעם הצלחנו, או רצינו אפילו, או יכולנו, להקים חברה שמתאימה למה שמתואר בחומש דברים, יש לו בעיה. אף פעם. כן? וצריך לדייק שם גם כן בדברים האלה. כן? למשל, טוב, יש ארבע... רגילים היום לדבר על הפחדה של הרשויות, כן? הרשות המבצעת, המחוקקת והשופטת. כן? ככה מונטסקיו אמר במאה ה-18. תורה אומרת משהו אחר, אומרת שיש ארבע רשויות. מלך, שופט, כהן ונביא. בסדר. עכשיו, אין מושג של הפחדה של רשויות בתורה. כי כשלנביא לא מוצא חן החלטה של המלך, יכול לבוא להגיד, מבטל, הוראת שעה. אז אי אפשר לדבר על הפחדה של רשויות, כן? טוב, אפשר הוא להגיד, זה זמני, הוא לא יכול כל פעם, אבל כמו אובמה, יש לו זכות וטו, כן? יכול לבוא להגיד, לא רוצה, כן? סנהדרין גם כן יכול להחליט כל מיני החלטות מדיניות בהיעדר מלך, למשל. יוצאים למלחמה או לא יוצאים למלחמה? זה הכלל, זה ההחלטה של המלך. אין מלך, מי מחליט? סנהדרין. זאת אומרת, יש לו גם סמכות מסוימת. כהן, אותו דבר. אז זה תפיסה אחרת לחלוטין, צריך לדייק בכל הדברים האלה. וגם כן, יש כל מיני דברים שאפשר לבוא, למשל, אחד מהטענות העיקריות של החרדים נגד המדינה, השפיטה היא לא לפי התורה, כן? זה לא דין תורה, זה ערכאות של גויים, כן? נניח שהיו כותבים בחוק יסוד שפיטה, ויש דבר כזה, לא? מה? יש דבר כזה.
שפיטה.
שפיטה בהתחלה.
שביטה,
כן?
שביטה עם
בית,
לא, שביטה,
שביטה. שביטה.
פי.
כן, כן, יש חוק יסוד כזה, כן? נגיד שהיו כותבים שאוסיפים מילה, כן? או משפט, שסמכות בתי משפט הם לפי התורה. ואחר כך כותבים את כל מה שכתוב היום בדיוק מילה במילה. זה היה פותר את כל הבעיה. לא, זה לא אומר שהיו שופטים לפי דין תורה. כי בהלכה יש מושג כזה שמעבר למערכת של הסנהדרין, יש עוד מערכת של המלך. כן, כי לפי הסנהדרין למשל, בן אדם יוצא עם חרב שלוף מלא דם, ומטר ממנו יש, מהחדר, ויש גופה מוטלת זה, ואפילו אדם עוד לא מת ואומר זהו שהרג אותי, כן? מכיוון שאין עדים, אי אפשר לחייב אותו.
גם מת, הוא לא יכול להעיד.
מה? לא, 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 אני אומר אפילו הוא רק גוסס ואומר זהו, זהו שהרג אותי, כן?
הוא לא יכול
להגיד
שהרג.
אין שני. בסדר. שפצע אותי, כן?
כן,
שלא. אי אפשר לחייב את האיש. אז מה עושים? מה הפתרון?
דין מלך.
הדין של המלך. כן.
המלך
יש לו זכות, יש לו זכות להקים מערכת משפטית משלו, מקבילה למערכת שהסנהדרין מקימה, הסנהדרין גדולה 71, 23, 3 וכו', כן? ושמה אומרים לו חביבי, יש עובדות. הוא העיד שזה אתה, יש הנה, יש ה-DNL, יש ה... זהו, והורגים אותו. למה הורגים אותו? כי ככה התורה רוצה. אבל זה לא לפי... זה נכון, זה מערכת מקבילה. לכן אני אומר, היה מספיק להוסיף שמה...
לפי דין תורה.
לפי שזה, לפי דין תורה, זה היה פותר את כל הבעיות. אף אחד לא היה יכול לבוא להגיד שום דבר. כן? לא הרכאות של גויים ולא, ולא, ולא שום דבר. כן?
אז זה... שאפשר לגייר
הרכאות
של גויים?
לא צריך לגייר, צריך פשוט להוסיף משפט ב...
זה כבר מגייר את הנקודת?
לא, זה, זה פשוט מקשר בין, בין הדברים, כן? ו...
יש קשר.
רק צריך את המשפט הזה, זה הכל. לא, לא מעבר לזה שום דבר. אין דרישה מעבר לזה. חוקי התנועה זה על פי דין תורה. מה לעשות? כן?
אפשר למצוא ערכאות שזה יהיה על פי דין תורה.
אלף, לא צריך לעשות את זה אם הם מסכימים שזה ככה.
זה לא צריך להיות כתוב. לא, זה כן חייב, זה כן חייב להיות כתוב. זה כן חייב להיות כתוב. אתה לא יכול להסתפק באמירה כללית בעל פי. אבל בכל חוק יש קודם כל הנמקה. בהנמקה תכתוב שהמטרה של החוק היא, וזה הכל.
לכוון לדעת תורה.
כן, זה הכל. זה לא, לא כפייה ולא שום דבר, זה פשוט אותו, אותו דבר, כן? בסדר, אז יש הרבה מה...
ולא יהיו ויכוחים.
יהיו אולי ויכוחים על סעיף זה או אחר, אבל העיקרון, אף אחד לא יוכל לבוא ולהגיד שזה לא נכון.
כן,
כל
שפיט,
כן, ברור שיהיו ויכוחים, כן? זה בסופו של דבר...
לא צריכים להסכים לזה, ואז לא צריך שזה יהיה כתוב.
זה בסופו של דבר מה שהרב קוק היוחצת שלו אתמול, כן? היה אתמול כותב משפט כהן לגבי ארגון של ה... מדינה, והוא דן שמה בנושא של דינה ומלכות הדינה לגבי הארץ. ומה שהרב הרצוג, כאשר הוא כתב את הספר שלו, ההצעה של החוקה למדינה יהודית, וזה גם כן, זה מה שהם אומרים. לא צריך לחפש פתרון לא ידע מאיפה. זה הדברים פשוטים מאוד, רק... רק צריך לכתוב פשוט, להוסיף את המשפט הקצר הזה. ואז זה מקשר בין השתי המערכות האלה, ואז המערכת היא על פי דין תורה. אין... יש אפילו מצב אבסורדי היום, מישהו אמר לי, ביהודה ושומרון. החוק הוא החוק הירדני, כן? בחוק הירדני יש שתי מערכות מקבילות. יש את המערכת הדתית והאזרחית. אז זה אותו דבר, זה בדיוק הרעיון, והסמכות היא סמכות אחת. מה? לא, לא, אבל בתחום רק של הפרט, לא במשפט הפלילי וכן הלאה. מה?
במשפט הפלילי אין דין, יש רק משפט.
לא, יש שתי מערכות שמקור הסמכות של המערכות, זה אחד, זה המלך. בסדר, אז הם ככה מקיימים את זה. אז אפשר להמציא בדיוק אותו דבר כאן, מטעם המלכות, שזה המדינה, כן? וזה מה שהרב קוק למשל רוצה להוכיח, שלא חייב להיות מלך מבית דוד כדי שהמסגרת הפוליטית תיקרא מלכות, כן? וההוכחה מהתנ"ך, תקופת השופטים, אין מלך. אפילו שאול הוא לא מבית דוד, כן? זה נקרא מלכות, כן? ולכן אין קשר כפי שרגילים לעשות היום, זה לא נכון, כן? מסגרת ממוסדת שמקובלת על העם, יש לה דין מלכות, ובתוקף הדין הזה אפשר להגיד, הנה ה... המדינה, הממלכה, לא משנה מה, כן? מקימה מערכת שמורכבת משניים. אחד, סנהדרין, אחד, מערכת אזרחית, כפי שרגילים לבוא. על הסנהדרין בטח יהיו ויכוחים.
את
הכנסת
סנהדרין,
תקרא לסנהדרין. לא, כי אתה צריך לצמצם, זה 71 ולא 120. אתה רוצה לפגוע בפרנסה של...
מתוכם, הממשלה מתוכם, בקואליציה,
הייתי אוטומטית זה לא, בסדר, אבל אפשר להתווכח על כל הפרטים האלה. כן, מה שצריך להבין, שמה שהתורה רוצה זה חברה, והאתגר זה בדיוק הארגון של החברה. בסדר, זה הדבר החשוב כאן בדברים. טוב, ואני חושב שהפסקנו במשפט הזה. משימה זו אין לה נחלת העם ישראל בלבד, אלא היא מוטלת על כל אדם באשר הוא אדם. כן? כלומר, יש לנו תביעה מהגויים להקים חברה מוסרית. כן? זה לא רק עבור עם ישראל, אלא זה כל חברה גויית צריכה להתבסס על קריטריונים מוסריים. איזה? זה אותו רובד של מוסר שנקרא אצל חז"ל דרכא דהרה. זה בא לידי ביטוי על ידי מה שזה, אבל המושג הוא יותר רחב. דרכא דהרה, דרך ארץ. יש משהו אוניברסלי, כן? שצריך לחייב כל אדם באשר הוא אדם. והדוגמה היא מה שמסופר בגמרא לגבי אבימלך, כאשר הוא לקח את שרה, אז נאמר לו, השב את אשת האיש כי נביאו והתפלל בעדך ויחיה. כן, אז הגמרא שואלת שם, מה אתה אומרת, מה זה, ואם הוא לא נביא, לא צריך להחזיר, מה זה, לא מוסרי, כן? ואז הגמרא פתאום שואלת שאלה, רגע, אבל אבי מלך הוא גוי, הוא לא מחויב במצוות. ואם הוא לא מחויב במצוות, למה בסופו של דבר הוא מת? הרי יש לנו סוגיה, כל אדם יש לנו סוגיה בגמרא במסכת שבת שאין מיתה ללא עוון,
שלא יהיה
עוון במסכת שבת בדף נ"ה. כן, למרות שזה רק הווה אמינא של הגמרא שמה, ובסוף המסקנה היא הפוכה, אבל נלך לפי הדעה הזאת, כן? של אין מיטה ללא אבון. בסדר? אבל איזה אבון יש לו כאן, אם הוא לא מחויב במצוות? מה? לא, זה השאלה של הגמרא. אז אומרת הגמרא, מישהו אברהם מגיע מחוץ לעיר, כן? מן הסתם עייף. מה שואלים אותו קודם כל?
לשתות,
לאכול משהו, מים קרים, קצת זה, כן, לא, מה הוא שואל אותו? זה אשתך או זה אחותך? על זה הוא נהרג, למה? כי הגמרא מבינה, אומרת ככה, היה לו ללמוד ולא למד. מה היה לו ללמוד? היה לו ללמוד את המוסר הבסיסי הזה, שכאשר בא בן אדם, קודם כל אתה אומר לו, שליחה ושלום, מים קרים או קוסטה, לא יודע. כן? זה אותו רובד מוסרי שנקרא דרכא דהרה. זה הרבה לפני השבע מצוות בני נוח. זה ההתנהלות הבסיסית ביותר שמאפשרת אינטראקציה תקינה בין בני אדם. זה הכל. כן?
משהו טבעי,
כן, אבל יגידו שלא.
לא טבעי לי.
בדיוק. לפי התורה זה טבעי לכל בן אדם בריא בנפשו. זה לפי התורה, אבל יש הרבה אנשים שאומרים שלא.
השאלה אם זה לא תלוי תרבות.
זהו, אז זה הוויכוח הגדול. לפי התורה לא, זה מוחלט. זה מוחלט. בסדר?
הוא נענש בגלל שלא עשה.
כן.
אם זה רק הדערה, זה של אותו מקום.
לא. לפי התורה, לא. כי דרכא דהרה,
כל פעם שאתה לומד בגמרא מה עשו, התשובה היא איך נהגו במקום.
לא, כי דרכא דהרה אצל חז"ל זה קשור לבני נוח. לא במובן הזה של המצוות של בני נוח, אלא מי זה בני נוח? זה כל האנושות. לכן זה אוניברסלי. זה אוניברסלי. אחר כך יש עניין של מנהג המקום. אוכלים אותך חי או מבושל. בסדר, זה אצל אחינו ב... מה? כן, נכון, נכון, אבל קודם כל ייתנו לך לשתות, שהבשר יהיה טעים. אז זה אתה רואה שיש מוסר אוניברסלי. זה מה שהיה צריך להוכיח לו. זה המושג הזה, כן? אז לכן כאן, זה מה שאומר כאן, לפי התורה קיים רובד של מוסר אוניברסלי המחייב כל אדם. כן? משימה זו דורשת מכל אדם מאמץ מוסרי מתמיד, כפי שהתחלנו להסביר זאת בסוף השיעור הקודם. המאמץ המוסרי בא לידי ביטוי במציאות, בחיפוש אחרי פתרון למשוואת האחווה. שוב, זה לא עניין של התבוננות, בוא נעשה כנס גדול, אנחנו נדון בנושא ונחזור שמחים הביתה, כי האוכל היה טעים בכנס, אבל תכלס לא יצא מזה שום דבר, כן?
אבל מה זה התביעה הזאת מצדנו כלפי עמים שהם לא קיבלו את זה?
אנחנו טובים את זה.
אנחנו טובים, אבל איך זה יכול להגיע אליהם אם הם לא קיבלו?
כי אנחנו טובים, צריכים לדבר אליהם וצריך להגיד להם, הנה אנחנו, עם ישראל, יש לנו תביעה, וזה חלק מהמשימה של להיות ממלכת כהנים, כן? אנחנו טובים מכם לנהל פוליטיקה מוסרית.
ניגש לדעש ותגיד להם את זה?
ברור, ברור שהם צריכים להכיר בזה, כאילו מה, עשינו כבר את העבודה? לכן אמרתי, עוד לא עשינו את העבודה.
לא, שאתה אומר מוסר אוניברסלי זה משהו שאנשים יכולים מעצמם להגיע לזה.
לא, לפי התורה לא. לפי התורה לא. לפי התורה לא.
שהוא מתאים לכולם.
לפי התורה לא.
אם זה לא, אז אין
אפשר לבוא משהו. כי... כפי שאנחנו נראה בהמשך, יש כאן בעיה מאוד 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 קשה של להגדיר מה הבסיס של אותו מוסר. השיטות המודרניות כולן מבוססות על ההגותו של קאנט. ויש לקאנט לכאורה דבר שמאוד מאוד דומה למה שחזל באים ואומרים. אני אומר רק לכאורה. קאנט בא ואומר את הטענה הבאה. כל אדם בריא בנפשו, לא, סליחה. מה אני מכנה בשם המעשה הטוב? זה הפעולה, המעשה שכל אדם הבריא בנפשו ירצה לעשות. זה ההגדר. זה אוניברסלי. כל אדם בריא בנפשו. אז אני צריך לשאול את עצמי את השאלה הבאה, אם עכשיו אני רוצה, לא יודע מה, לעשות א', אני צריך לשאול את עצמי, האם בקצה השני של העולם, כן, תרבות אחרת, מקום אחר, זמן אחר, אדם שמה גם כן ירצה לעשות את אותו מעשה. אם אני מגיע למסקנה שכן, אז אני אגיד, זה מעשה טוב ואכן הוא ראוי, ראוי לעשות אותו.
אם תמצא בריא בנפשו שלא עושה, אז אני צריך לעשות. זה לא יהיה מוסרי, גם אתה לא תוכל לעשות.
נכון, נכון, נכון.
אם אני לא אוכל אותך, אני לא מוסרי.
ברור, יש גם כאלה, יש גם כאלה, ברור. ברור, ברור, ברור. זה הולך בשני, אצלו זה הולך בכל הכיוון, ברור. צריך לשאול את השאלה. טוב, למי יש זמן לשאול כל פעם את השאלה, זה סיפור, אבל לא משנה. תיאורטית, זה נשמע בדיוק כמו שהתורה אומרת, כן? כי אני צריך קריטריון אובייקטיבי. מכיוון שקאנט לא מוכן לקבל, שנייה.
זה לא, כי הידוע המוטיב הוא עוד פעם נובע מתוך האדם.
ברור, ברור, כי הוא פילוסוף. הוא פילוסוף, הכל אימננטי. אין משהו מחוץ לנפשו של האדם שיכול לבוא ולהגיד לו, אני אומר לך, הנה זה הקריטריון האובייקטיבי. אין תורה אצלו. יש דיון פנימי בינו לבין עצמו כדי להגיע למשהו שהוא אובייקטיבי. והוא אומר, הדרך היחידה להגיע למשהו שהוא אובייקטיבי זה על ידי זה שאני אקבץ. בצורה וירטואלית את כל בני האדם ואני אשאל אותם את השאלה מה אתם אומרים, עושים או לא עושים. אם כולם מגיעים למסקנה שעושים, אז אני אגיד זה המעשה הטוב, זה הכל, בסדר, מבריק. הוא היה ראשון שאכן פותר את הבעיה של הגדרה של מה זה מעשה טוב. כן, בסדר, אז למה זה לא טוב?
זאת אומרת, זה חסד?
לא, לא קשור לחסד, מה זה טוב?
הוא מתבסס על סטטיסטיקה.
לא, לא, הוא לא.
זה סטטיסטיקה.
לא, זה, לא, לא.
הרוב הגדול,
לא, בלי הרוב, לא, לא, כל אדם ירצה לעשות. כן, 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 כל אדם ירצה לעשות. כן, הוא יגיד שהקניבל הוא לא בריא מנפשו אולי, אבל זה סיפור אחר, זה דיון אחר, כן?
טוב ורע זה סובייקטיבי. זה הגדרה של טוב ורע זה סובייקטיבי לכתחילה.
לא, לא אצלו.
איך לא?
אה,
מה שטוב לי, מה שלא טוב לי, לא בכלל טוב לך.
אז אני אגיד שזה לא טוב.
זה לא טוב.
זה לא טוב.
כך הוא מגדיר.
כן, כן.
אז מה טוב?
מה שמוסכם לכולם. יש דבר שהוא כן מוסכם לכולם?
עוד פעם, אנחנו לא עוסקים בסופו של דבר אם יש אחד כזה או לא, הגדרה.
כן, אבל הגדרה אתה צריך לדעת.
אבל זה הגדרה, בסדר, על זה הוא כותב ספר שלם אחר כך, כן?
אבל מי
קובע
מי
בריא בנפשו? אה, אבל יש בעיה הרבה יותר חמורה לפני זה. מי קובע מי הוא אדם? גם כשלעצמו אין
ספק שהוא אדם.
אין ספק שהוא אדם, בן אדם שלא יצא מהספרייה שלו בקוניגסבורג כל החיים ולא פגע בזבוב, אז אפשר לבוא להגיד שהוא היה אדם מוסרי מטבעו, כן? היה בספרים שלו כל היום. טוב, אבל יש כאן מוקש. כל אדם בריא בנפשו. מה אתה מכיל בתוך הקטגוריה הזאת, האדם? על זה התחילו הוויכוחים בגרמניה במאה ה-19. מי ראוי להיקרא בשם אדם?
ותראה לאן הגיעו.
ברור, ברור.
הם לא היו דנים,
אולי הם לא היו מגיעים. אז אחד שבא בכוונות טובות, כן? כדי לפתור בעיה עיונית אמיתית, בסוף זה מתגלגל לפרקטיקה שאנחנו יודעים מה יצא מזה, כן? למשל, כאשר הגרמנים כבשו את נמיביה באפריקה, כן, בחלק מעל...
הדרומי
לגמרי. מה? כן, מעל דרום אפריקה, שם בצד שמאל, כן? מה לעשות, הם כבשו את המקום, אמנם זה מדבר, אבל היו שם כמה מאות אלפי בני המקום שלא נראו בדיוק לאותם כובשים בני אדם. אז מה עשו? מה שהם אחר כך עשו שוב, כן. בדיוק, בדיוק, המציאו מושג שנקרא מחנה ריכוז. זה המאה ה-19, כן? זה לא המאה ה-20. לא, הרבה לפני זה. 1860-70. יש תיאורים של המפקד הגרמני במקום. זה היום ונורא. כן? אבל תוך 20 שנה הם חיסלו את כל האוכלוסייה. מה הייתה הצדקה?
לא בני אדם.
אמנם לא קופים, אבל לא בני אדם.
הבעיה בעצם, אתה
בעצם כאן
שלא יודע להגדיר מה זה אדם,
או שהוא... הוא לא חשב, הוא לא חשב בכלל, הוא מתקופת הנאורות עוד.
לא היה ברור מאוד.
כן?
הוא היה ברור מי זה
אדם. מבחינתו, האדם זה מי שיש איתי בספרייה בזה, מי יש שם? כן? קאנט אנטישמי לא קטן גם כן, כן? ברור, כן? והיחס שלו לנשים זה גם כן...
אבל
יש אולי מקום לדון, כי אני לא בטוח שהוא התחתן אפילו, לא זוכר, זה כדאי לבדוק.
אבל מי שלא בן אדם הוגים אותו? כאילו מחסלים אותו? הוא לא צריך להיות
מפריע? לא, הוא כבר לא בקטגוריה הזאת, אז אני לא צריך לשאול אותו.
את חייבת להחזיק את החיה בחיים, לא?
אמנם רחמנות לכלבים ולחתולים, כן, אבל זה עוף מוזר. אבל עוף מוזר שמרמה את כולם כשמציג את עצמו כאדם ועוד...
אבל
כן.
יש באמריקה לא דנו מזה אדם, אבל עשו אותו דבר.
זה ברור, לכן אמרתי, כל התפיסה היא תפיסה שהיא קנטיאנית במקור, אבל דרך הגלגול הזה מאוד מאוד מסוכן של של הפרשנים שלו בגרמניה במאה ה-19, שלקחו את זה לכיוונים איומים.
זה נשמע ממש מוסרי משהו, כל כך יפה האימפה. אבל זה מביא לדברים האלה.
זה מביא, אבל מצד שני יש אסכולה אחרת של פרשנים של קאנט, שרובם ככולם יהודים, שאומרים, הנה קאנט, משה רבינו למד את ביקורת התבונה התורה לפני שהוא כתב את התורה. אז אפשר לקחת זה לכל כיוון. לכן מניתו כאן בלי להזכיר אף שם, כן? כאשר הוא חוזר על זה שזה לא התבוננות שכלית וזה לא זה, זה מה שהוא התכוון. לא סתם הוא בא ואומר את הדברים האלה, כן? כי הוא יודע לאן אחר כך הדברים מתגלגלים ומה אפשר לעשות. כן, כל הרעיון יכול להיות פנטסטי. אבל ביישום, מה קורה?
כך פצצת אותו, מה תחילו?
נכון, נכון.
אבל המדהים הוא, לכל האורך שאני לומדת מההיסטוריה ומה שאני שומעים, שהיהודים לוקחים רעיון שעכשיו כביכול טוב, מפתחים אותו, ואז יש תמיד זה משהו רע.
היהודים?
כן, האינטלקטואלים הזה, כך אפילו את רוסיה, את הקומוניזם. כל דבר זה מי שהוביל את הרעיון הזה.
ברור, ברור. והתשובה היא פשוטה מאוד לפי מניתו, כי כל רעיון כזה, כל אידיאולוגיה כזו, היא חלקית. היא חלקית. ומכיוון שהיא חלקית, והיא לא יכולה להיות אלא חלקית, כי היא באה מזהות גויית, שהיא 1 חלקי 70 מהזהות הקמאית, כן? אז מצד אחד יש מקום לטפח את הערך הזה, את, ה, את, ה, את הרעיון הזה, את האידיאולוגיה הזאת. מצד שני, מיד רואים שני דברים. אחד, שמרעיון טוב זה הופך להיות מפלצת, ומי שמשלם מיד את המחיר, היהודי.
אבל גם הם המובילים.
שנייה, ברור, ברור.
בגלל זה
משלמים את המחיר. לא, לא, כי היהודי מזהה את הגרעין האמת בתוך הרעיון הזה, ולכן הוא רץ כמו מטורף אחרי הדבר הזה, כי זה אמיתי. אבל זה חלקי. וכאשר היהודי מבין שזה חלקי, זה חוזר אליו כבומרנג. וככה לאורך כל ההיסטוריה.
אז בעצם הוא מקיים את זה שהוא לאור
לגויים,
אז כל רעיון שהוא לוקח
ומפתח. לכן התפקיד של ישראל מבחינת ממלכת כהנים זה לאסוף את כל החלקים האלה, החלקיקים האלה, ולהביא אותם כאן לירושלים, ומזה לבנות את החברה שלנו. לאחד את כל הדברים האלה.
מתי זה לא חלקי כשמביאים את זה לתוך התורה?
שאחרי עבודה שנקראת עבודת הבירור, זה מה שאנחנו עשינו ביציאת ממצרים. מה התורה מספרת? מה לקחנו ממצרים? נחושת, זהב, כסף, נכון? מה עשינו עם זה? שני דברים, בית המקדש ועגל הזהב. למה? למה?
שניהם רעיונות טובים.
למה? כי צריך לעשות עבודת הבירור. עכשיו, כאשר עושים את העבודה הזאת, יש חלק שהוא טהור וקדוש, אותו גרעין של אמת שיש ברעיון הזה, כן? מישהו יבוא ולהגיד ששוויון, אחווה, חירות, צדק חברתי, זה לא נכון? זה אמת, בוודאי שכן. כן? יש אפילו מקום לדון האם החוק אצל הקניבלים הוא לא מוסרי? כי מה החוק אומר? לא,
את החבר,
את השכן אני לא אוכל, אבל הזה שממול כן, זה מוסר, מוסיים.
יש איזה מוסר,
הגנה על אנשי שלומנו.
כן, נכון, נכון, הקהילה, בסדר.
כמו קבוצה של גנבים, הם לא יגנבו אחד
מהשכן. בדיוק, זה אותו דבר, בסדר, יש כללים.
זה כמו שרופא,
לא משנה, הוא טיפול, זה רופא. אז בצד אחד יש דברים שאפשר באמת לבוא ולהגיד, הנה, צריך לקחת את הדברים האלה ולתת להם בסיס, לא כל דבר לחוד, אלא במסגרת איחוד כל הערכים, כל המידות. אבל יש דברים שהם צריך לשאול בדיוק מה עושים עם הדברים האלה, לא כל דבר הוא חיובי. השאלה זה מה אני עושה עם החלק הלא חיובי. אם אני זורק אותו לפח ההשפעה, יוצא מזה עגל הזהב. צריך למצוא גם לחלק הזה תפקיד כלשהו. זה מה שמניתו מדגיש כאשר הוא מפרש את הפסוק של מעשה בראשית לגבי האור והחושך. ויאמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור, פסוק אחרי זה, מה מופיע לנו? החושך, מאיפה? מניטו בא ואומר, זה אור שלא רצה להיות אור, לכן נקרא חושך. עכשיו, שתי אפשרויות. מה שרצה להיות אור, זה אור. אז זה ממשיך הלאה. וחושך, שתי אפשרויות. אחד, זוכים? או נותנים לו תפקיד אחר. והתורה אומרת, נותנים תפקיד אחר. לחושך קרה לילה. ולכן צריך... מה?
וזרק אותו ללילה, לסופר.
כן, אבל... אבל
יש בזה משהו טוב.
אבל זה אומר שיש תפקיד חילופי.
יש תפקיד, נכון.
תפקיד חילופי. והטעות, והטעות זה לבוא ולהגיד, זה לא שווה, יתפפח, פה. אז אחרי כמה זה? עגל הזהב.
אבל זה גם תפקיד.
מה?
זאת אומרת,
כשאני
תייקתי דברים ורציתי לזרוק,
אף פעם לא זרקתי.
תייקתי בתיק פח.
בסדר. עשית תיוק. כן, עשית
תיוק. עשית תיוק. בתיק אחר.
בסדר.
מה שעשו עם התיק הזה אחר כך, אני לא יודע.
לא.
אבל לא נתת לו תפקיד.
עגל הזהב יוצא מעצמו. מדייקים בפסוקים רואים שאהרון לא עשה שום דבר. איך יכול להיות? כי זה מה שיוצא, זה בדיוק זה. אין תפקיד, אין וקום. אין וקום. לכן צריך כאן להמציא באמת משהו חדש כדי להגיע לתוצאה הרצויה.
אבל אנחנו מדברים על זה, אין חלל ריק.
נכון.
אתה חושב שהוא ריק, אבל
גם בחינוך.
אבל לא משהו אחר, שלא ציפית.
כן, מה יש שם? הוא ריק.
יש ריק.
יש ריק, בסדר, אותו דבר.
איך עושים?
בריק הזה מתמלא משהו.
מה?
לא יודע.
וגם אני.
על הרוב שלילה. גם היום באיזה
אותי... ברור, בסדר, לא, אבל זה רעיון. מבחינת, צריך לתפוס את מה שהתורה רוצה להגיד, כן. כל מה שהקדוש ברא בעולם, ברא לכבודו. זאת אומרת, יש תפקיד חיובי, מניטו היה אומר אפילו ליתוש הקטן ביותר. יש תפקיד, זה שאנחנו לא יודעים לזהות את מהו התפקיד החיובי של הדבר הזה והכל נראה לנו שלילי, כן? אז צריך עוד לשבור את הראש ולגלות את הדבר הזה, כן?
אבל יש שאלה אחרת, אתה אומר שהחושך זה אור שלא רצה להיות
כן,
אור.
כן.
אנחנו רואים שלכל האור יש סרבנות כזאת.
אז מה?
למה שהקדוש ברוך הוא הועיד.
אז מה?
לא, אבל ממה זה נובע?
זה נובע מהשנאה לישראל.
שאור לא רצה להיות אור?
לא. הכל, כל מה שאנחנו רואים היום נובע מהשנאה שהתגלתה. מה? בהר סיני. בהר סיני. מה? כי אנחנו הפראיירים היחידים שאמרו, אנחנו מוכנים לקבל את החוק הזה. לא שאלנו שום שאלה. כל אחד אחר שאל שאלה, ובצדק שאל שאלה, כדי לדעת אם יש התאמה בין...
זה היית בירות.
אם יש התאמה בין הזהות שלו ובין מה שכתוב בתורה, ומצא סיבה, לא תרצח, לא מתאים לי, לא תגנוב, לא מתאים לי, לא תחמוד, לא מתאים לי, כל מה שהמדרש מתאר. מה? זה לא טוב? אבל הוא צודק, צריך לעשות את הבירור הזה. אבל מה מתגלה תוך כדי הבירור הזה? שהזהות שלי לא מסוגלת לכלול את הכל, להכיל את הכל. היא חלקית. היא חלקית, זה בדיוק הנקודה כאן במדרש.
במדרש, חלק אחד שלא מוצא חן.
יש אחד שלא, זה לא שהוא לא מוצא חן. הוא לא אני, הוא לא יכול להיות, זה לא חלק מהזהות. וישראל, מכיוון שהוא אוניברסלי, מוכן לקבל את הכל. בלי לשאול שאלה.
לא לעשות כלום.
מה?
לא לעשות
כלום. ברור, זה...
זה התפקיד שלו שהוא לא...
זאת שאלה אחרת, כן. אבל כעיקרון מוכן לקבל.
אבל לא מקיים.
לא מקיים, שוב, שנייה, לא מקיים כי מה? כי הוא לא רוצה או שלא נותנים לו? האמת זה גם וגם. האמת זה גם וגם.
אבל העבודה שלו כן להגיע למצב שכן יוכל לקיים.
זה מה שהתורה אומרת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זו הבטחה. לא, זו הבטחה. אתם תהיו לי.
אז למה זה לא מתקיים לכל
אחד? זה לא מתקיים, באים חז"ל ומסבירים. אחד, לא רצינו כי לא היינו מוכנים. כן? עובדה, העגל אחרי כמה וכמה ימים.
לא,
לפני, לא, חז"ל אומרים כבר את זה על העגל.
קח לפני העגל, אחד מ-50 יצא. לא רוצים
לצאת. עזוב, מאלה שיצא, מי שלא יצא כבר לא ישראל. לא קשור, לא קשור, כן? אחד, לא הייתם, הוכחתם שלא הייתם מוכנים, דבר אחד. מצד שני, ירדה שנאה לעולם, כי האומות לא גם כן מוכנות לתת לישראל למלא את הזה. למה? כי החשש של האומות הוא שאם ישראל מצליחים, הם אבודים. הם לא מבינים את המורכבות של היחס של בין הבן הבכור שזה ישראל בצד אחד ושאר הבנים. לא רק זה, הם מבחינתם ברגע הם שומעים את המילה בן, עשו מזה מה שעשו, כן, המילה בכור זה, אז אם אתם הבן, מה אנחנו? אנחנו כלום. ולכן רש"י שם על הפסוק מדייק, על הבן הבכור שם בדיוק.
אבל יש תופעה היום בדור שלנו עוד יותר מוקצנת. הם לוקחים את החוק, כמו לדוגמה, את כל אלה שדואגים למהגרים,
כן.
שהם דבקים בדבר הזה להציל את כל
צודקים.
העולם.
הם צודקים.
אבל אתה רודה בעם שלך, במקום
הזה. אבל
אז זה יוצא הפוך על הפוך.
לכן אני אחזור למה שמניתו היה רגיל לומר. יש מקום לכל הדעות האלה בתנאי אחד, שאין הלכה כמותם.
אין מה?
אין הלכה כמותם. אבל יש מקום לדעות האלה. זאת אומרת, צריך להיות.
מה אתה עושה?
לא, אבל זה חשוב. לא, יש כאלה שבאים ואומרים, אין מקום לדעה כזאת.
אבל מה אתה עושה עם זה כדי שלא תקל? שנייה,
מה שאני עושה, זה כבר עניין של פרקטיקה. בשביל זה צריך להכריע מבחינה הלכתית. צריך להכריע ולהגיע להבנת המצב ולדעת מה השיקולים שאני מפעיל ומה זה. זה לא שחור ולבן. אבל קודם כל צריך להתרגל לרעיון שיש מקום לדעה כזו. מה?
לקבל.
לא, זה לא רק לקבל. יש מקום לדעה כזו. אם מישהו בא ומשמיע דעה כזו, אני לא צריך להגיד, לא, קודם כל, צא החוצה, אתה לא שייך. אלא אני שומע את מה שאתה אומר, וזה אחד מהשיקולים. כמו שאני אשמע את הצד השני. ואני אפילו אתחבר לדעה שלך, כי באמת, אתה מייצג משהו אמיתי. כן?
איך להתמודד עם זה?
איך להתמודד עם זה? עכשיו צריך להכריע את זה.
שמענו על הערכים, שהערכים מתנגשים.
נכון.
צריך להגיע לעמק השווה ולמצוא איפה הוא...
נכון, אני צריך להכריע.
זה ערך, זה ערך מוסרי לעשות ככה או ככה.
אבל זה לא הכרעה על סמך זה שאני בא ואומר. 100% בצד אחד, 0%, זה לא 0% אפילו. הצד השני לא קיים. לא רוצה לשמוע אותו.
הוא לא בן אדם.
הוא לא בן אדם. זה בדיוק זה. אתה שולל, אתה שולל ממנו את ה...
כל כך נוגד את דעתי, שאני מוחקת.
נו, אבל בפועל זה מה שאנשים עושים. בהרבה מקרים.
גם את הצדק עצמו.
כן, אבל הרבה פעמים שומעים בדיוק את הדבר הזה. אין מקום. אין מקום לדבר הזה. כן. כי הוא סותר, כי הוא לא יודע על מה, ברור, בסדר. לא מוכן לשמוע דעות כאלה, כן? צא החוצה. זה בדיוק זה. אז זה מורה מעצבן.
אבל אם יש פסק.
יש בית משפט עליון,
לא צא החוצה. לאחר הפסק, אין מקום לשום דעה חולקת, זה נקרא זקן ממרי. והוא חייב מיטה. זקן ממרי, זה הדין של זקן ממרי, אבל זה אחרי ההחלטה. אותו בן אדם שלפני זה קם ואומר את מה שאומר, זכותו, חובה לשמוע את מה שיש לו להגיד. אלא אם כן אומר שטויות מבחינה לוגית, כן? אבל אם יש לו טענה מוסרית לפי ראייה מסוימת, כן? אני חייב לשמוע. אני חייב לשמוע. זה חלק מהדיון שצריך על זה, אבל הדיון לא צריך להישאר במסגרת של דיון, צריך להגיע להכרעה. כן? אז זה הנקודה כאן. בסדר? טוב. איפה אנחנו? המיוחד במשוואה זו הוא ששני הצדדים נדרשים למצוא יחד פתרון המאפשר לצד השני להיות גם כן סובייקט ולא רק אובייקט. כל אינטראקציה בין שני בני אדם היא מופע של הבעיה המוסרית וחיפוש מחודש אחרי הפתרון למשוות האחווה. והדגש כאן הוא על היחד. זה לא שאני כופה את הפתרון, אלא ביחד אנחנו צריכים להגיע להבנה, לתובנה, שהנה זה הפתרון במקרה שלנו, כן? משוות האחווה מופיעה לראשונה בתורה עם קין והבל, הרבה לפני הופעת עם ישראל על במת ההיסטוריה. היא מביאה לידי ביטוי במציאות בצורה פשוטה ביותר את הדרישה המוסרית. למדנו בשיעור הקודם שקין שנולד ראשון מכיר את עצמו כיש שכבר קיים, והוא מתקשה מאוד לתת מקום להבל אחיו. הבל לעומתו שנולד כאח מכיר באופן טבעי באח שלו, כפי ש... מה? באחר שלו, סליחה, כן. כפי שניתן ללמוד מפשט הפסוקים הראשונים של פרק ד' בחומש ברש, וזה מה שראינו מתישהו, כן? והאדם ידע את חווה אשתו ותאר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את השם, ותוסף ללדת את אחי ואת הבל, והיה הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה. בסדר, אז מוסיף כאן, קין המתקשה להכיר בקיום זולתו ובערכו יוזם בכל זאת הבאה של מנחה לבורא עולם, ולכאורה איננו מבינים מדוע דוחה הקדוש ברוך הוא את מנחתו ומקבל את מנחת אחיו הבל, שנראה לכאורה נגרר אחרי מעשהו של קין. וזו השאלה של כל המפרשים, מה קורה פה, כן?
הוא יזם,
נכון. והיה מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהם, וישא השם אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ואיפלו פניו. ואפשר לכאורה להבין את התגובה של קין, מה זה העדפה הזאת, זה שרירותי לחלוטין, כן?
ואני הראשון,
ואני הראשון וכל מה שאומרים, כן? כן? אז אומר, שואל כאן, האם יש כאן החלטה לא צודקת שרירותית של הבורא הדוחה את מנחתו של קין? התור, יתרה מזו, קין הוא היוזם המהלך, הוא יוזם המהלך, ולא ברור אם היה אחיו אבל מביא אף הוא מנחה אלמלא יוזמת אחיו. אולם חז"ל מבחינים בהבדל מהותי בין שתי המנחות, כן? כי מה נאמר לגבי קין? ויבא קין מפרי האדמה מנחה לשם, כן? מתי הוא עשה את זה? והיה מקץ, כן, בדיוק, מן הפסולת, כן? מן הפסולת, להריס רע שהיה אוכל את הבכורות ומחבל למלך את הסעיפות, העודפים, כן? מה שנשאר, מה אני עושה עם זה? טוב, אולי יש משהו חיובי שיכול לצאת לי מהעודפים האלה, אני כבר אכלתי את כל מה שיכולתי.
לא זורקים פסולת לפח, אלא יש להם תפקיד.
כן, ואז מניתו יבוא ויגיד, אבל במקום לשאול את עצמו, אולי יש מישהו שזקוק באיזושהי פינה בעולם לעודפים האלה, ואני צריך לשנע את העודפים האלה כי לא חסר.
כתוב שהוא לא עשה את זה קודם,
אבל לא נאמר שכן הוא עשה.
ולכן בוא, למה להגיד עליו דברים רעים? הוא בדק ולא ידע, נשאר לו עודף.
אם הוא היה עושה, היה כתוב, תמיד לי היה כתוב,
גם לא היה למי לתת.
לא, פשיטה שהוא לא עשה, עובדה שנשאר.
אחרי זה נשאר.
מה זה אחרי זה? אם נתת אתה לא למי שחסר את הכל, כן? אז במקום להגיע לפתרון שהוא פתרון מוסרי, חלוקת המשאבים, כן? אז פתאום הוא בונה מונומנט, זה קתדרלה כזאת, אובליסק כזה, לא יודע מה, ואומר מנחה לשם. כן?
ותיקן.
כן? וכאן מה שמתגלה, כאן מתגלה ההתנהגות הלא מוסרית שלו. מה הקדוש ברוך הוא ביקש ממך? לדאוג לאחר. ואתה דואג לי? לא ביקשתי. אתה בורח מן הבעיה האמיתית ועוסק בזוטות. אבל אם אתה כבר רוצה לעסוק בזוטות, אז קח דוגמה
מאחיך
שיודע איך לעשות את הדבר הזה. הוא יכול ללמד אותך איך לעשות. אם כבר תביא לא מה שנשאר, אלא מה שאנחנו מביאים, בתור בכור תביא את הבכורות שלך. ביקורים. זה התשובה שהוא מקבל. זה לא שהקדוש ברוך הוא דוחה אותו ואומר שרירותית. לא, ממש לא, יש בעיה כאן. יש בעיה. לא, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, כאשר, לא, זה תירוץ, זה תירוץ לא לעשות את מה שצריך.
הוא מדבר איתו בכל מקרה, גם שעושה מעשה, הוא מדבר איתו, יש קשר.
הוא לא צריך את זה, זה תירוץ, זה מה שצריך להבין כאן. הוא משתמש כאילו בפן הדתי,
כדי להתחמק
מהפתרון החברתי האמיתי. ברור שמה שמעניתו אומר כאן זה מושפע מההתנהגות המודרנית של האומות, כן? יש עודפים. יש משבר גדול עכשיו באירופה, סביב, בכל עוד, יש עודפים של חלב, של בשר וכו', כן? אז ברור שהמחירים
יורדים.
אז החקלאים מפגינים. בסדר, זה ברור, כן?
סורקים את זה, בסדר. כדי
שלא יעלה
חלק, כאשר בצד השני, כאשר בצד השני, נכון, טוב, למה לא, הרי הפתרון ברור לכל אחד, כן?
אם הם היו בני אדם,
ברור, זה בדיוק זה. לא, אבל יש עלות לשינוע. מי יחסה את העלות? זאת אומרת,
זה השאלה אם
מתייחסים
לאלה
שברא כבני אדם. נכון, נכון. אז עוד פעם, אנחנו חוזרים לאותה שאלה. זאת השאלה הבסיסית. ומבחינת מניטו, הסיפור הזה הוא אף טיפוס לכל הדוגמאות שאנחנו חווים במהלך ההיסטוריה. יום-יום. יום-יום. יש בעיה, יש אתגר, ובמקום להתמודד עם האתגר, אתה מחליט לברוח, כביכול, בטענה דתית, כן? ולהגיד, אני דאגתי לריבונו של עולם, כן? ברור.
זאת אומרת שכאן
יעדיף
למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, ולא להתייחס לאנשים
הנמוכים. זה לא עניין אפילו של למצוא חן או לא חצה. בורח מינה אתגר.
איפה הגדירו לו את האתגר?
זה תפקיד.
בפסוק הקודם?
לא, אולי בתוצאה.
ותוסף ללדת את אחיו את אבל, והיה אבל רועה צאן, וקין היה עובד האדמה.
לא, יש אחר.
לא כתוב שהוא צריך להתבודד את זה.
לא צריך להגיד, כמו ש...
זה בדיוק המוסר
הטבעי, האוניברסיאלי, כמו שלא אומרים לך לנשום כדי לחיות, אז תבין שגם השני צריך משהו בקיבה כדי לחיות. זה הכל. מה שאתה צריך, הוא גם צריך משהו דומה לזה. לא צריך ציווי מפורש כדי להגיע לתובנה הזאת.
ונוסף לזה שיש לך מונופול.
כי הוא עובד האדמה, ברור. 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 אבל ככה מתנהגת החברה המערבית במשך כל ההיסטוריה.
גם קין היה זקוק להבל, הבל היה זקוק.
שניהם. ולכן אמר לפני זה שצריך למצוא ביחד את הפתרון. זה לא צד אחד שאומר, הנה. זה ביחד, כן, משוואה, יש שני צדדים. נכון.
זה בדיוק, יעזוב איש את אביו, אמו ודבק משתו, והיו לבשר אחד. השניים האלה האחרים צריכים למצוא את הדרך להיות אחד.
כן, טוב, אז כאן הוא אומר, קין הביא מן העודפים שבהם אין לו שימוש. הוא נהנה קודם כל מן היבול הנאה עצמית, ורק בסוף נזכר שאולי כל זה בא מבורא עולם. התיאולוגיה של קין מגלה את המוסריות שלו. עבור קין האחר, אם מדובר באח ואם מדובר בבורא עולם, אינו חשוב. קודם כל אני. אני הסובייקט. אני בעל הבית. כל האחרים הם עבורו אובייקטים.
אפילו בורא עולם.
אפילו, בלי.
מישהו הביא לו את הברר.
ברור. הוא פונקציה מסוימת שאם אני בונה איזשהו מונומן כזה גדול, אז יכבדו אותי יותר. יגידו, הנה, נתרם על ידי קאי. כן? בבניין כזה יפה, תרומת משפחת קאי לזכר אדם הראשון. כן. זה לא יפה? ואם אני יכול לשים גם כמה יהלומים מסביב, זה עוד יותר יפה. זה קאי. אני והפסיעות. אני לא צריך ראשונה, אני קיים, אני לא בן, אני לא אח, אני לא.
זה מאוד טבעי.
ברור שזה מאוד טבעי.
בשביל שזה ישתנה, אדם צריך לעבוד על עצמו.
הפסיכולוגים יודעים טוב מאוד שיש חשש כזה אצל כל בחור. ככה הוא תופס את עצמו, זה באופן טבעי לחלוטין.
ובאמת קיימת בעיה תמיד לבחורות.
נכון.
כל הזמן.
לכן קיבלתי טיפ מאשתי שזה נכון.
אבל יש גם זה נכון משום שהם יחידים ומקבלים את הכל, ואז פתאום אין מקום למשהו. זה טבעי.
לכן, אף אחד לא בא בטענות לקיין מבחינה זו שהוא מתנהג בצורה ראויה מעצם היותו בחור.
גם
כשנפטר האבא, לכן הקדוש ברוך הוא מדבר איתו ואומר לו, תשמע, באופן אובייקטיבי יש לך בעיה, יש לך נטייה מסוימת, כן? אבל יש אפשרות לתקן את הדבר הזה, כן?
תלמד מהבל,
כן? בסדר? זה דבר חשוב, כן?
כן, זה שנים לא לקחו בצהל לקורס טייס
פורות. כן? בגלל זה?
חדו שהם יעשו לבד את הכל ולא...
הם עדיין בקטגוריה של בחורות.
כן?
עצם זה שנתת להם את העל.
כן?
כן, גם.
זה השתנה. אז אומר כאן, לכן דוחי הקדוש ברוך הוא את מנחתו, ודחייה זו היא מעשה חינוכי מצד בורי העולם. הקדוש ברוך הוא מבקש ללמד אותו מה צריך להיות יחסו לאחר ומהי התנהגות מוסרית אמיתית. זה לא קפריזה, זה לא סתם. יש לך בעיה? תבין קודם כל איפה הבעיה, ואחר כך לך למי שיכול לעזור לך, בתנאי אחד כמובן. אתה צריך לתת לו אפשרות לעזור לך, כן? אז מה התגובה? ויאמר השם אל קאין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? זאת שאלה. הלו אם תטיב סט, ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. מה זה ואליך תשוקתו? כי זה הנטייה הטבעית שלך. אתה עלול להיגרר אחרי הנטייה הטבעית, אבל מה סוף הפסוק? ואתה תמשול בו. יש לך אפשרות להתגבר על הדבר הזה. כן? הקדוש ברוך הוא אומר לקאין, כי הוא יודע שקשה לו להבין מה עליו לעשות משום שהוא נולד ראשון, הוא הבכור. ובכל בכור נדרש למאמץ גדול כדי להפנים שהוא אינו לבד בעולם ושיש לו אחים. קאין מכיר את עצמו כגבר קנוי, כמושלם. הפועל היוצא מתפיסה זו הוא, שהוא רואה את עצמו כלא נתון לשום מאמץ מוסרי. הבעיה המוסרית עבורו אינה קיימת. יתרה מזו, הוא אינו מבין מדוע יש בכלל אחר לצידו. הרי לדידו הוא בדור השני של האנושות האדם. בדור הראשון היה אחד. אז מה מצח שתיים עכשיו? המצאה חדשה? אין חדש אסור מן התורה, לא? כן? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני יודע כי אלה הם נתוני הפתיחה שלך, כך נולדת, אי אפשר לשנות עובדה זו. אולם אתה נדרש לעשות מאמץ ולתת מקום לאחר, ואבל אחיך יכול לעזור לך במשימה זו, תן לו לעזור לך. אל תיתן לנטיותיך הטבעיות להוביל אותך, תתעלה, תתגבר, אלו אם תטיב, סט. זה הבעיה של אדון קאי. מה עם אבל? אבל נתון לאתגר אחר לחלוטין. אין סימטריה במשוואה הזאת. זה לא שני צדדים שווים. כן?
אבל יש כאן גם דבר נוסף, שבעצם זה שהוא נולד לבד ושהוא לא רואה מקום לאחר, זה חלק מהמידה, זה בעצם לעבודת המידות. אני יכולה לראות את זה.
אני לא יודע.
כן, כי הוא רואה את עצמו לבד, הוא לא אין לו, הוא לא רואה שהוא צריך להתחלק עם מישהו.
זה כן.
זה מידה.
יש לו.
לתקן אותה.
אני לא יודע.
הבעיה, השאלה אם אפשר לתקן מידות. זו כאן השאלה שלי.
אני לא יודע.
פה השאלה המקורית היא איפה הנשים בעניין. אם יש נשים...
זה לא משנה.
לא, אז יש לו מישהו אחר להתמודד איתו לפחות.
לא, כי הוא
יכול... בדיוק הוא אדם וחווה.
לא, כי הוא יכול... לא, כי הוא התייחס אליה כמין שפחה. למה שהוא התייחס אחרת? אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. זה אף טיפוס לבעיה, זה לא... לא משנה מה יש בכל צד כאן.
אבל האם נכנע להיות כאילו עבד? הוא נכנע להיות...
אבל עבודת המידות וזה וכל הדברים האלה, לא יודע, זה לא שייך לתורתו של מניטו.
כן, אבל יש כאן משהו שצף ברגע
שאתה מעלה. בסדר, אבל אני אומר, זה לא כך מניטו מדבר, הוא לא שייך לתורת המוסר, לכן אני לא יודע מה, לא יודע. אני חושב שזה רק מקטין את הסיפור, כן.
אתה אומר
נטייה טבעית,
זה קשור למידה מסוימת שיש
תבועה
בו. אתה
בא מוצחת
הפה, מה זה
נטייה טבעית? אני חושב שמאה ה-19 הפסיכולוגיה התקדמה קצת והוא מדבר יותר במונחים של המאה ה-20 מהמאה ה-19.
זה עדיין לא ענית על השאלה, אם יש לו נטייה טבעית למשהו, נטייה טבעית לאגואיסט נקרא לזה, יש לו אגואיסט, זה מידה שצריך לעבוד עליה, זה כן מידה.
הוא בעצמו? עובדה שלו, זה לא הוא עצמו שיכול לפתור את הבעיה. איך אני יכול לפתור לעצמי את הבעיה? אחד, אני לא מודע לבעיה, ב' אני לא יודע,
לא צריך
להעניש, לא משנה,
ילך לאבל
שיחנך אותו.
לכן, לכן אני הולך לפסיכולוג, הוא לא הולך מתבודד בעצמו תורת המידות, תורת המוסר. לכן אני אומר, זה שייך למאה ה-19, זה שייך למאה ה-20.
כן, השאלה אם בכלל
הוא
היה יכול לנהוג אחרת.
לא, התשובה...
שאין בו, הוא לא יכול לתת.
התשובה היא לא, ולכן הקדוש ברוך הוא מסביר לו מה הבעיה שלו. הוא לא יכול לגלות בעצמו את ההסבר. לכן אני אומר, זה לא שייך לתורת המוסר. כי מה זה הבסיס של תורת המוסר? אני עובד על עצמי. כן, תרתי משמע. אתה עושה כאילו אתה עובד על עצמך, כי איך אני יכול לגלות משהו שאין בי? איפה הדבר הזה מוסתר?
אתה רואה אצל אחרים שיש
ואצלך
אין לך.
אז זה אומר שאני כן הולך לאחר. אז זה אומר שאני כן הולך לאחר.
אתה רואה שחסר לך, ואז אתה עובד.
כי יש אחר. בלי אחר אני לא יכול. יפה, זה לא מה שתורת המוסר אומרת.
אתה לא יכול עם מישהו שלא משקף לך מבחוץ, הוא מראה לך נקודות...
אתה לא יכול להכין שחסר לך.
יפה, אבל תורת
המוסר... אתה יודע שאתה אגואיסט, אתה יודע שאתה חמדן,
אתה לא יודע.
לא, אני לא יודע.
אתה לא יודע.
לא, אני לא מדברת על קין, אני מדברת על היום.
אני לא יודע. תורת המוסר מניחה ש...
אתה אומר, אני בסדר, אבל אתה מבזבז
את זה. היום יש לנו תורה, כן, לא היה לו תורה, אבל ברגע שיש לך תורה, אתה מכיר את הסיפור של קין והבל. אז אתה מודע לזה שיש
ברור,
גם, יש מצבים שאין לך ולאחר יש.
כן, אבל זה לא מה שתורת המוסר אמרה במאה ה-19.
לא, אמרו שאתה בן אדם מתוך עצמו יכול להבין את המגבלות שלו, והוא עובד על זה מתוך עצמו.
זה לא קשר עם החוץ.
זה לא יכול להיות.
זה לא כזה לא קשר.
לכן אמרתי.
זה הרי לתשובה.
לכן אמרתי. מה שאנשי תורת המוסר אמרו במאה ה-19 לא רלוונטי היום.
למה?
כי לא רלוונטי, כי עובדה, זה לא יצא מזה שום דבר.
זה היה אז רלוונטי?
לא. לא, אבל אנשים חשבו שכן. כי זה מה שהפסיכולוגיה אז אמרה.
עבודת המידות זה משהו
שהוא רלוונטי? צריך להגדיר מה זה עבודת המידות.
לא, אני לא יודעת.
לא, לכן אני אומר.
אז זהו, מי שלמשל קמצן, הוא עובד על זה שהוא לא יהיה. הוא מנסה להתגבר על התכונה הזאת.
כן.
זה עבודת המידות.
נכון.
אבל אצל קין השאלה, הוא לא ידע
שהוא קמצן. הבן אדם לא יודע שהוא קמצן.
אבל לפי תורת המוסר, אני צריך לשאול את עצמי קודם כל, האם אני קמצן. למה אני אשאל את עצמי? אם אני לא ראיתי דוגמאות של מישהו, דוגמה של מישהו שמתנהג בצורה אחרת.
כן, אני רואה.
כן, אבל לפי תורת המוסר מאה 19, לא. לבד אני יכול להגיע לתובנה שאני קמצן.
אבל אין
דבר
כזה לבד.
זה בסדר, לכן אני אומר, לכן אני אומר, לכן אני אומר.
אבל לא זאת הייתה
השאלה. לא יצא מזה שום דבר. לא יצא מזה שום דבר, למרות שזה חוזר להיות באופנה. למה הרבה הפה, כן. חובת התלמידים וכל הספרים האלה ש...
למה? אבל שם זה, הברכה שהוא עושה, עובדה שהוא כאילו מתור מורה או רב, הוא הסביר להם איך צריך להתנהג או איך צריך להתנהל.
כן, בסדר, אבל עדיין אני חושב שזה... טוב.
אז כל העבודה על הלשון הרע וכל הדברים האלה זה לא...
אבל זה לא שייך
לעניין. כל העבודה ללשון הרע, הפתרון הוא פשוט מאוד, לדבר על לשון הרע. איזה עבודה יש כאן?
איזה עבודה?
עבודה רצינית.
מה זה לשון הרע? מה זה לא לשון
הרע? בסדר. אם מסתכלים
על כל דבר
בציניות,
אז
לא נתקדם. לא
לזה התכוונתי.
לא
לזה התכוון המשור. שמה?
הגענו בדיון על ה...
התכוונתי לזה שהלמוד בא באדם בלידתו משהו.
לא, ברור.
שהוא לא מודע אפילו את הבעיה, והוא לא יודע איך לעשות את זה. כאן אתה אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו.
נכון, קיבל עזרה, טיפ חשוב, לא, באחרי.
בעצם יצירת
האח.
לא, אתה יוזם, בסדר, שכוח על היוזמה, אבל היא לא במקום. זה טיפ אדיר שהוא קיבל, כן? לך לאבל, יסביר לך.
נכון, זה שיקף אותו, והיה שנתפסת.
נכון, 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 נכון. עכשיו צריך לנתח את המצב מצד אבל, זה מה שמניתור רוצה לעשות, כן? הוא אומר, אבל נתון לבעיה אחרת. הוא באופן טבעי מבין מה זה להיות אח.
הוא מכיר את עצמו אחרת.
הוא נולד כאח, זה השם שלו לפני שהוא נקרא אבל, כן? לפי הפסוק, כן? זה שמו לפני שהוא נקרא אבל. ותוסף ללדת את אחיו, את אבל, כן? הוא מכיר עצמו כתוספת לעומת קין. לכן באופן טבעי, התיאולוגיה שלו מבטאת הכרה זו. הוא לוקח קודם כל מבחרות צונו, הוא מביא מנחה לאחר שלו, הוא הבורא. זה טבעי לו. הוא אינו נדרש לשום מאמץ מוסרי מיוחד כדי לעשות זאת.
למה הוא לא מביא את המנחה לקין?
הוא לא צריך.
אם הוא מכיר בעליונותו של קין עליו,
הוא לא מכיר בעליונותו, לא צריך להכיר בעליונותו של קין.
הוא יודע שיש לו אח,
הוא אח, הוא שווה.
הוא רואה אותו שווה?
הוא חייב להיות לראות אותו שווה. מה זה אח?
אני שואל אם הוא רוצה לראות אותו שווה.
מה שאתה אומר, אני מכיר בעליונותו, זה המשל של העגל. לא העגל בעין, אלא העגל הגרמני, האדון והעבד. אני לא העבד שלך, אני שווה בשווה. כן? המעמד שלו, כאן אומר, צריך להיות מופנה לכיוון אחר, הוא צריך לשמש מחנך של קין, המתקשה להפנים את מהות הבעיה המוסרית. בתנאי כמובן שקין ייתן לו להיות המחנך, כן? טוב.
זה חוזר כאן שתמיד לצעיר יש את תפקיד היותר גדול מאשר לבכור.
למה היותר גדול? שונה.
כי הוא מחנך.
שונה. מה ש... אסור לראות את זה במונחים של יותר זה, יותר עליון, פחות זה. לא, שונה, תפקיד שונה, כן? מה יותר חשוב, הגוף או הלב? שניהם. בתוך הגוף אפשר להתחיל לדייק. הרגל זה דבר חשוב? כן. פחות חשוב, יותר חשוב, לא יודע. יש לך רגל, תפקיד.
יש.
שונה?
אבל יש.
מי הלב?
אתה יכול לחיות בלי רגל, אבל בלי לב אתה לא יכול.
למה? יש כן,
יש לב
מלאכותי.
יש לב מלאכותי? כן.
מוח מלאכותי, בוא נלך עד הסוף.
טוב.
אבל
כאן
כאילו לא
יוכל
לקבל
רגע, לא, מאיפה את יודעת? בוא נקרא את זה בעקבות אמירה זו של הקדוש ברוך הוא עושה קין מאמצים כבירים כדי להתגבר על נטיותיו הטבעיות. נקרא את תחילת פסוק ח' ויאמר קין אל אבל אחיו. לא משנה אנחנו עוד לא יודעים בכלל.
הוא כן ירד, הוא מוכן לקבל אותו.
הוא פונה אליו, סוף סוף הוא מכיר בו. ויאמר, קין, אלך, אבל, אחיו.
זה הוא אומר אחרי שהוא חטב
תפליק. אחרי שהוא חטב את התפליק, הוא הפנים את הלקח. כן? הוא מדבר עם אבל אחיו. חלה התקדמות חיובית. גם אם השיחה אינה שיחה אמיתית לפי רוב המפרשים. האם אבל הצליח במשימתו? נראה את המשך הפסוק. אבל בנקודה הזו זה נראה שזה הולך לכיוון חיובי ביותר. מי תפס את היוזמה הפעם?
קין.
אמר הבנתי, בסדר, תודה על הטיפ. בוא בוא בוא, זה, אני רוצה לדבר איתך. משהו, אחי. ויהי ביותם בשדה ויקום קין אל אבל אחיו ויהרגהו. התורה אינה אומרת על מה האחים רבו, אולם אנחנו מוצאים במדרש שלוש סיבות עיקריות לריב שפרץ ביניהם. וזה כאן מדרש יסודי ביותר.
הדבר הראשון לא כתוב שאבל ענה
לו. רגע, אנחנו נראה במדרש. כן, כן, כן.
בכתובים,
לא כתוב, לא כתוב שום דבר.
מה הוא אמר לו?
לא כתוב שום
דבר. לא כתוב מה הוא אמר לו, אבל הוא פנה אליו, אנחנו רואים שזה
כן, 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 כן.
יכול להיות שהוא צעק עליו,
כן, 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 כן.
אבל מתעלם ממנו,
לא, לא, לא.
הורג אותו.
לא 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 מתוך הפסוק עצמו לא לא פעם זה אנחנו נראה שאפשר לדייק ולראות מה לראות בדיוק מה היה המצב בסדר בסדר אבל לא לא נספיק הפעם אז יש שלוש דעות במדרש הדעה הראשונה על מה היו מתדיינים אמרו בואו ונחלוק את העולם אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המטלטלים אז זה כאן מתחיל הבעיה. במקום לעשות חצי חצי כדור הארץ שמאל וימין שלך, כן? אז דין אמר, ארא דעת קיים על יד דידי. אתה דורך על המקום שלי, כן? ודין אמר, מה דעת לביש? דידי. כן? דין אמר חלוץ ודין אמר פרח. מתוך כך ויקום קין אל אבל אחיו ויחד יהיו. זאת אומרת, הגיעו להבנה שצריך איזשהו הסדר ביניהם, אבל ההסדר לא היה מציאותי, מציאותי, והמציאות הוא לא יכול להתקיים, ופרץ על זה אחיו. כשירדו בסימפוזיום על כל אחד נעם, הגיעו להבנה שאכן זה הדבר, אבל יצאו מהאולם וראו שזה לא יכול להיות. טוב, זו הדעה הראשונה. רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר שניהם נטלו את הקרקעות ושניהם נטלו את המטלטלים. אז על מה מתדיינים? אלא זה אומר בתחומי בית המקדש נבנה וזה אומר בתחומי בית המקדש נבנה. שנאמר ויהי ביותם בשדה ואין שדה אלא בית המקדש. איך אמרת? אמרת ציון שדה תחש. ומתוך כך ויקום קין אל אבל אחיו. זה כבר סיפור אחר לחלוטין שאנחנו נתייחס אליו שני. דעה שלישית, יהודה בר עמי אמר על חווה הראשונה היו מדיינים. אמר רבי אייבו, חווה הראשונה חזרה לאפרה, ועל מה היו מדיינים? אמר רבי אונה, תאומה יתרה נולדה עם אבל, וזה אמר אני נוטלה שאני בכור, וזה אומר אני נוטלה שנולדה אימי, ומתוך כך ויקום קין. זה שלושת הדעות שיש במדרש. אומר על זה מניתו, המדרש חושף שלושה ממדים של הבעיה המוסרית בחיי החברה: הבעיה הכלכלית, הבעיה הגיאופוליטית על רקע דתי, והבעיה המינית. הבעיה הכלכלית אינה רק בעיה של חלוקת משאבים, איך לדאוג שכל אחד יקבל את מה שהוא צריך. זהו רק פן אחד של הבעיה. המדרש מתייחס לעצם האינטראקציה הכלכלית. למעשה, כל דבר שנכנס למעגל הכלכלי נגוע בחשש גזל, גניבה או עונה. דוגמה, חקלאי עבד שנה שלמה והשקיע ממיטב כספו וזמנו בגידול פירות. כאשר הוא בא למכור את הפירות, התברר לו שהמחיר נמוך משום שיש עודפים בשוק. הוא נאלץ למכור במחיר נמוך משום שעליו להחזיר הלוואות ולפרנס את משפחתו. ברור לכל שהמחיר אינו הוגן והוא תוצאה של תנאי שוק משתנים. אותם פירות שנכנסו לשוק בתנאים אלו נגועים במספר חששות הלכתיים. אי אפשר לומר שמבחינה מוסרית הכל כשורה. הפילוסופים המרקסיסטים הטיבו להוכיח שכך קורה בכל אינטראקציה כלכלית, בכל החלפת סחורה, ביחס עובד מעביד וכו'. עמדת התורה די קרובה לניתוחים ולהבחנות שלהם. אולם הפתרון שונה לחלוטין. התורה מבקשת לקחת מכל יבול, מכל תוצח הכלאי, חלק, התחומה, המעשר, הביקורים וכו', ולהוציא אותו לגמרי מן המעגל הכלכלי הנגוע בלב אחי. לפני שדבר מסוים נכנס למעגל הכלכלי והופך להיות נגוע בחשש כלשהו, צריך להפריש חלק מסוים ולהביא אותו בעיקר לכהן המסמל את האדם החי בתנאים אידיאליים, מחוץ למעגל הכלכלי, מחוץ לכל משברי החיים.
למה? כאילו, מה זה נותן את זה שאתה מוציא את זה?
זה מראה מה התודעה שלך. איך אתה מסתכל על דברים? יש דברים שמבחינה טבעית אתה לא יכול למנוע אותם.
Okay.
מבחינה מוסרית אני יכול להתייחס לאותם דברים ולהגיד, אני בכל זאת עושה משהו מלכתחילה כדי להראות שהדברים לא נוחים.
לא משלים עם המצב.
אני לא משלים עם המצב. גם אם אין לי פתרון מעשי יותר טוב בשלב זה. המרקסיסטים צודקים בדבר אחד, באופן אידיאלי הם צודקים, חלוקה שווה. אבל במציאות זה לא ככה, יש אחד שמן ואחד רזה, אחד שאוכל קילו חסה והשני אומר חסה לא רוצה,
אחד שובן ואחד שלא רוצה,
רק עגבניה. ולכן זה לא עובד בתורה באה ואומרת משהו אחר. אני גם מכירה במציאות הזו. אז קודם כל אני אומר כל אחד לפי הצרכים האמיתיים שלו ולא באופן שרירותי, כן? כי זה לא עניין של משוואה מתמטית שאם זה חלוקה שווה יש פתרון ואם לא זה יותר מסובך.
זה מה שאומר הקיבוץ.
זה מה שאומר הקיבוץ, כן.
שאמר,
שאומר,
שאמר.
ואת זה נגמר אחרי דור אחר.
שאמר הקיבוץ, אבל הוא לא אמר שוויון בצרכים.
נכון, נכון, נכון.
זה לפי צורך שלו.
נכון, 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 נכון. בא התורה בכלל אומר, בסדר. ייקח לכם הרבה זמן, אם בכלל למצוא את הפתרון האידיאלי לדבר הזה. אבל בינתיים תכירו בעובדה אחת. יש כאן חשש כבד מאוד של גזל, של הונאה, של כל מה שאתם רוצים. כן? אז תעשו משהו, תראו שאתם מודעים לבעיה, תוכיחו את זה ותביאו למי? לאחד שחי מחוץ למעגל הזה. הוא כל כולו תלוי בכם. הוא אח. אתם לא דואגים לו?
אין לו.
אין לו כלום. תראה, זה עניין תודעתי. בסדר? זה הדבר הראשון. הממד השני הוא הממד הגיאופוליטי. בעיית הגבולות. מלחמות הקשות ביותר שהיו בעולם הן מלחמות על רקע דתי או אידיאולוגי. נושא הגבולות הפך במהלך המאה ה-19 וה-20 לנושא קריטי באירופה, בייחוד בגרמניה, עם התפתחות המדינה המודרנית. לפי התורה התעוררה בעיה זו מיד אחרי המבול, כפי שמסופר בפרק י' של חומש בראשית, וכל זה אנחנו נראה בשבוע הבא. זה דורש דיון בפני עצמו.
תודה רבה. Thank you.